שלום, כאן ליאור קודנר. אנחנו מזמינים אתכם לשמוע פודקאסט חדש מבית הארץ, על הדרך. מדי סוף שבוע נרכז עבורכם כמה מהכתבות המעניינות של העיתון, אותן תוכלו לשמוע בדרך לעבודה, בזמן ריצה, בישול או שטיפת כלים. הכתבות הוקלטו בשיתוף הספרייה המרכזית לעברים. האזנה נעימה.
אז מה אתם עושים שם? אתם בוכים כל הזמן? כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. להיות זבוב על הקיר בשיחת גברים אינטימית, זו מסעת נפשן של לא מעט נשים. לאו דווקא בשיחות מהסוג הקלישאתי, שמי יודעת אם מתקיימות בכלל, שבהן הם מפרטים או ממציאים חוויות מיניות כאלו ואחרות. אלא לקבל צוהר לאופן שבו גברים באמת חולקים דברים שמטרידים אותם, חושפים את נפשם ללא מגננות, מוכנים ללכת על קרקע לא בטוחה ולדבר על כאב ופחד. יום רביעי בערב, חצר בית נעימה ומטופחת ברמת גן. בתוך הבית מתנהל קורס הכנה ללידה, וכמה נשים בהיריון מתקדם עושות תרגילים על מזרן. בחוץ, שמונה גברים, בני 40 עד 50, מסדרים כיסאות פלסטיק במעגל ומתיישבים. אחד מהם, כמו סטריאוטיפ של הגבר החדש, מחזיק תינוק בן כמה חודשים ששמו יותם. התינוק בוכה וקצת קשה להתחיל לנהל ככה שיחה. החברים מנסים להשיא לו עצות, מתנדבים לקחת את התינוק, אבל כשתינוק בוכה, הוא בוכה. אולי נחלוץ שד, מתבטח אחד הנוכחים. את אביו של התינוק זה לא מצחיק. בכל זאת, מתחילים. את המעגל מנחים הפסיכולוג דוקטור אורן גור והמטפל תמיר אשמן, שהקימו לפני 4 שנים תוכנית הכשרה ייחודית באוניברסיטת תל אביב להנחיית מעגלי גברים. זו תוכנית שמטבע הדברים פתוחה לגברים בלבד. מטרתה, אומרים אורן ותמיר, היא לשנות את השיח בחברה הישראלית. רוב המשתתפים הערב הם בוגרי המחזור השלישי של התוכנית, חוץ מאחד שהוא בוגר המחזור השני. בוגרי המעגלים כבר מנחים מעגלים שהקימו בעצמם. המעגל הזה של הבוגרים מתכנס עדיין מדי פעם. כדי להתחיל את המפגש, מבקש תמיר מכל הנוכחים לעצום עיניים, לנשום עמוק, להפריד בין החוץ לפנים. דמיינו את עצמכם מביאים את הנוכחות שלכם בכנות למפגש, הוא אומר. מי שמתנדב להתחיל הוא אפי גורן, בן 49, נשוי עם 3 ילדים, שהמפגש מתקיים בחצר שלו. אפי הוא איש יעלומים לשעבר וכיום מנחה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, סדנאות הכנה ללידה ומעגלי גברים. אורן מבקש ממנו להסתובב לעבר אורי אייק, שיושב לידו, להסתכל לו בעיניים ולבדוק מה עולה לך, מה בא לך לשאול אותו שיעזור לך לפגוש אותו ויעזור לו להביא את עצמו היום לכאן. לקבוצה הוא מזכיר, אנחנו בהקשבה לאפי ואורי, רק מקשיבים. אפי מדבר בקול שקט מאוד, קשה לשמוע אותו. הוא שואל את אורי על הזוגיות החדשה שלו, ואם הוא חושב שמגורים משותפים באים בחשבון. אורי, עובד סוציאלי בן 50 שנמצא בזוגיות עם גבר, מספר שהוא מרגיש שהקשר הנוכחי שונה מקשרים קודמים שהיו לו. הוא מרגיש פנוי יותר. כל אחד מאיתנו מסודר, כל אחד במקום טוב. לכן יש עוצמות שאני לא מרגיש שהיו לי בעבר. משהו נורא נכון ונורא מדויק. אנחנו גרים שעה נסיעה אחד מהשני. פעם, אם הייתי צריך לנסוע למישהו ברמת גן, זה נראה לי מוגזם. עכשיו, מתל אביב לנסוע שעה לוואדי ערה, שם הוא גר, נראה לי שטויות. אחר כך פונה אורי לרמי שיפר, בן 49, בזוגיות ואב לילדה קטנה ולתינוק טרי. הוא שואל איך רמי מרגיש בתקופה הנוכחית, ורמי מספר על הקושי בהתמודדות עם ההורות לשני ילדים לעומת ילד אחד. זה מאוד מאתגר גם איתו, אבל בעיקר איתה. היא כל הזמן מרימה אותו, ואני מרגיש שאני כל הזמן אומר לה לא, אבל אני לא רוצה להיות ההורה הזה שאומר כל הזמן לא. הקשר איתו אחר, אולי מפני שהוא עוד קטן, ואולי מפני שהוא בן. אנחנו פחות לחוצים, וזה הצד הטוב. והצד הפחות טוב זה שאין לי את הפנאי שהיה לי איתה. הוא מקבל פחות. מצד שני, אני גם בטח פחות אעמיס עליו רגשית, למרות שהוא בן, אז אולי כן. בהמשך פונה תמיר לליאון רוזנברג, בן 47, איש טלוויזיה נשוי ואב לשתי בנות. אתה נהנה להיות אבא? איזו משמעות יש לאבאות שלך בחיים שלך? ליאון נאנח בחיוך. הקשבת לתת מודע שלי, הוא אומר לתמיר. ביקשתי את השאלה הזאת כי במישור של העשייה שלי אני מרגיש שלם, בזוגיות אני מרגיש שאנחנו בפריחה מחודשת, אבל האבאות שלי סדוקה. אני מוצא את עצמי מנהל קרבות בין שתי מתבגרות בבית, כשאני בעצמי בסוג של ריצה, כשאין לי את היכולת ואין לי כלים. אתמול מצאתי את עצמי יושב עם וידאו שלהן כשהן היו קטנות, ואני שם מאחורי המצלמה מצלם אותן רוקדות ושרות, ויש לי שליטה על הפלייליסט ועל האווירה, ויש לי תפקיד. ועכשיו, פתאום התפקיד שלי זה רק אישורים או משימות. אני לא יודע איך להישאר רלוונטי ולהיות חבר שלהן, ולהיות קובע אבל מאפשר. אני מחפש את המשמעות שלי מחדש. ואני רוצה להגיד לך, רמי, שאני יודע שעשיתי טעויות. היום יש בי חרטה שלא הייתי מספיק נוכח, ואני נאחז בסרטים האלה כדי לדעת שכן הייתי שם. הדברים של ליאון מעוררים הרבה הזדהות והסכמה, שאותם מביעים המשתתפים באמצעות המהום המנטרה, הא-הו. מאוחר יותר מסביר לי תמיר שהקריאה היא סוג של מסורת במעגלי גברים, ומגיעה לפי הסיפורים ממעגלי הקשבה אינדיאנים. הוא מחפש לחלופה עברית, אבל עדיין לא מצא. המעגלים עצמם לא הגיעו לישראל ישירות מהאינדיאנים כמובן, אלא עשו איזה סיבוב דרך אשרמים בהודו, פסטיבלי ניו אייג' ומורים רוחניים כאלה ואחרים. בתוכנית של אורן ותמיר אין ממש תכנים רוחניים מהסוג הזה, אבל הם מנסים לטפח ולקדם את תרבות מעגלי השיח כדי לרפא את נפש הגבר הישראלי. אורד לוי, שיושב ליד ליאון, שואל אותו אם הוא משתף מישהו נוסף במשפחה בתסכול שלו. ליאון אומר שהוא לא מדבר על זה מספיק, הוא מודה לרמי שעורר אצלו את הקול הזה. הרצון לא לטעות, לא להשאיר קטם. פעם לא החזקתי את הפחד הזה, והיום אני יותר מחזיק ואני מרגיש שעוררת לי את זה. ותודה. אורי, אתה חושב שאפשר לא לטעות? ליאון, אני לא חושב שאפשר לא לטעות, אבל אני מרגיש שבשנתיים שעברו מאז שהתיישבתי במעגל, חיזקתי את הערך העצמי שלי. אני מרגיש משמעותי לאשתי, אבל כאבא אני מרגיש שזו אחת התקופות הכי מאתגרות שלי. כי אני לא רוצה לצעוק, אבל אני מוצא את עצמי צועק, והבת שלי מפגישה אותי עם כל האופל אצלי בנשמה. אורי, מה היא הייתה עונה אם היו שואלים אותה איזה מין אבא יש לה? ליאון, לפני כמה זמן היא ביקשה שאזור לה במשהו, ואמרתי שאני לא יכול כי אני צריך לצאת. היא התחילה לצרוח וצעקתי עליה, תעזבי אותי. אחר כך היא כתבה לי פתק. אתה אגואיסט בן 3. זה מה שהיא חושבת עליי. אני מנהל איתה ויכוח על זה שהיא לא רואה אותי, אבל התפקיד שלה זה לא לראות אותי. אני אבא שלה. אפי נראה קצת עצבני. אני לא מסכים שהילדים שלי לא יראו אותי, הוא אומר לליאון. אנחנו חיים ביחד, באותו בית. יש לכולנו צרכים. אם הם לא רואים אותי, אני מעמיד אותם במקום. אתה אמור לראות את האנשים שחיים איתך בבית. אתה לא אומר, אוקיי, זה אבא שלי, אז אני לא צריך לספור אותו. למה? מה הדבר החיובי שהם מקבלים מזה שמאפשרים להם לא לראות אותנו? אורן, אחד האתגרים של להיות אבא לילד בגיל ההתבגרות זה שאתה צריך להחזיק לעצמך את הידיעה שאתה ממש משמעותי בשבילה, ואתה צריך לוותר על להסתמך עליה שתיתן לך את האישורים האלה. קודם היינו מקבלים את זה מהם המון, כשהם היו קטנים, ובגיל הזה יש התהפכות. יש צורך לראות אותך ולהגיד לך, אתה חתיכת אגואיסט. זה בגלל שאתה משמעותי, זה מתוך אמון. היא יכולה להגיד לך את האמת הזאת שלה באותו רגע. אורי, הבת שלך יודעת שאתה לא אדיש, היא יודעת שאתה אבא שאיכפת לו. זה נותן תחושה של ביטחון. היא דעתנית וצריכה שמישהו יהיה דעתן אליה בחזרה. וזה אתה. אנחנו תמיד חוזרים למי שיודע להכיל אותנו, את העוצמות שלנו. האופציה ההפוכה היא הגרועה. אני לא אבא בעצמי, אבל אם תשאל אותה בעוד 5 או 10 שנים, היא תזכור שזה היה משמעותי שהחזקת אותה. ממשיכים. ליאון פונה לאוהד, בן 45, מנהל פרויקטים, נשוי ואב ל2, ושואל אותו אם יש משהו שהוא צריך היום מהמעגל. גם אוהד איכשהו לא נראה מופתע מהשאלה. בתקופה האחרונה, אחד הדברים שאני צריך זה קצת חברה. מישהו שיקשיב לי, שאוכל להתלונן על הילדות שלי ועל אשתי, וברוך השם יש על מה. ויקשיב לי ויאמר, כן גבר, אתה בסדר. האבאות שלי זה תהליך ההתבגרות הכי משמעותי בחיים שלי. יש אחריות שאני כל הזמן צריך להחזיק. וקצת בא לי לא להחזיק. מקום שבו לא יהיה המחנך, המכיל, המקשיב. בא לי לבעוט בדלת ולהגיד מילים שאני לא אומר לבנות שלי. זה צורך שהתגבר מאוד מאז הקורונה. מה שאני צריך מהמעגל הזה זה אחווה גברית מילואים ניקית מלאה בגריז. זה משהו שחסר לי. לגידי איגרה, מורה בן 37 שהגיע למפגש עם בנו התינוק יותם ויושב ליד אוהד, נדלק אור בעיניים. אתה רוצה להתגושש? לא, עונה אוהד. אני רוצה שתקבלו את החספוס, הדפיקות, שאני לא אגיש לא בסדר. כי אם בווייב כזה אני עכשיו ארגיש שאין לי מקום, זה יקבץ אותי מאוד. בבית אני בהמון תפקידים, ופה בא לי להיות לא בתפקיד. בא לי להיות קצת מוזר, קצת גמלוני, קצת דבילי. הרגישות שלי היום גבוהה. אם מישהו עושה לי פרצוף, אני מיד חושב שהוא לא סובל אותי. אז אני צריך שתסבלו אותי בשעה הקרובה עם מה שבאתי, ואני אשתדל לא להתגושש. גידי, אני דווקא קיוויתי שתגיד כן. אחרי שמסיימים את המעגל, הם מוכנים להכניס אותי, אישה זרה, פולשת, פנימה, ולאפשר לשאול קצת שאלות על איך זה בדיוק קרה להם. כשאני מודה להם על ההזדמנות להציץ לדינמיקה שאני ממש לא אמורה להיות חלק ממנה, לא כמתבוננת מהצד ובטח לא כאישה, אורן מגחך. באופן מפתיע מתגלה שגברים הם בני אדם. מעגלי הגברים קיבלו תנופה רצינית בשנים האחרונות, והבשורה של אורן ותמיר היא שהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי מצא אולי סיבה לקיומו, בכך שפרס חסותו ותקצב תוכנית ניסיונית של הקמת מעגלי תמיכה לגברים בחמש ערים למשך 3 חודשים. אם זה יצליח, הובטח להם תקציב ל-14 מרחבי שיח כאלה בפריפריה ב-2021. כל מעגל יונחה על ידי שני גברים, רובם מבין בוגרי התוכנית של אורן ותמיר. זה מיועד לגברים בשעת משבר, גברים שיש להם בעיה של אלימות או שהם במשבר אובדני. מתוך כ-500 מקרי אובדנות בשנה, 400 הם גברים, מסביר תמיר. המעגלים ייפגשו פעם בשבוע, ותמיר חולם שיהפכו לדבר טריוויאלי ונפוץ וחלק משגרת החיים של רוב הגברים בישראל. חוק הזה, במתנס, שלא מפסידים אף פגישה שלו, כמו שאף אחד לא חולם לוותר על ערב הפוקר השבועי. הפוקר שימש במשך השנים כתחום הביניים הגברי הזה, שאינו עבודה או משפחה, אלא מקום לפגוש בו את החברים. מהחברות הצבאית, הגבר הישראלי עובר למעגלי הפוקר, אומר תמיר. כל מטופל שלישי שלי היה הולך למעגלי פוקר. האבולוציה משם צריכה להיות למעגלי גברים. אני חושד שגם המבנה היהודי של בתי הכנסת הוא המצאה שנועדה לאפשר לגברים לבלות שעות רבות עם בני מינם. אבל אין שם מבנה שמייצר שיח רגשי. החתרנות שלנו היא שאנחנו מנצלים את הצורך של גברים להיפגש ומבקשים לייצר מבנה רדיקלי. בואו ניפגש כדי לדבר. נפסיק עם השיח שעוסק בהישגים, השיח של כישלון והצלחה. נלמד איך לקבל את עצמנו ולהביא את עצמנו באופן יותר רדיקלי דרך הקבוצה. גברים מאוד מתחברים לעייפות מהשיח הישן ולרצון לייצר שיח יותר כן. משתתפי המעגל מאשרים שלא תמיד הייתה להם היכולת לדבר כמו שמדברים עכשיו, או יותר נכון, לא הייתה להם הזדמנות לעשות את זה. אחרי שאנשים מתחתנים, היחסים עם החברים הופכים מיחסים אישיים ליחסי זוגות או יחסי חבר'ה, מסביר אפי. קשה מאוד להרים טלפון לחבר ולהתחיל שיחה כזאת, כמו שקורית פה. אם אגיד לחבר שלי, אני צריך אותך, אז הוא יבוא, נשב על בירה, נתחיל לדבר, אני אסביר לו איפה אני נמצא, ותוך 30 שניות בערך, יהיה לו בראש פתרון מושלם למה שאני צריך. בדקות הבאות הוא כבר לא יקשיב לי, וכשאגמור לדבר, הוא יפרוס את משנתו. זה יהיה מדהים, אבל לא בשבילי. אז אחרי 2 דקות בערך נעבור לדבר על פוליטיקה, כי אנחנו מתוכנתים למציאת פתרונות. ופה מת השיח. ואפשר לעבור הלאה, לבחירות, לטראמפ. המעגל, מסביר גידי, בנוי יותר על הקשבה ופחות על דיבור. זמן הבמה של כל אחד הוא קצר. המטרה היא ללמוד להקשיב, וזה משפיע אחר כך על איך שאתה מדבר. יש ביטוי שאני לא יודע מאיפה אספתי של הקשבה ירחית. להקשיב כמו הירח, לא כמו השמש. כי השמש, כשהיא מקשיבה, היא סובבת סביב עצמה, והיא אומרת, כן, גם אצלי זה היה ככה, ויש לה פתרונות. אבל ההקשבה הירחית היא לתת לאור של מי שמדבר להשתקף דרכך ולחזור אליו. בתוך הקבוצה גם מתרחשים תהליכים משמעותיים לא תמיד נעימים. אני זוכר את הקונפליקט הראשון בין 2 חברי קבוצה, אומר רמי. זה ישר יצר מערבולת ושינה את ההרגשה הקבוצתית. אני אפילו אמרתי שאני נורא מפחד שזה יקרה בקבוצה שאני אעשה, כי אני לא יודע אם אוכל להתמודד עם זה. דמייני שכל החיים נסעת רק באוטו ולא למדת ללכת, מציע ליאון דימוי. ברמה הרגשית לא לימדו אותי ללכת, לא לימדו אותי ליפול, לקום, לחטוף מכה, ליפול שוב. ומה שקורה במעגל זה שאנחנו לוקחים חדר ומרצפים אותו בקריות. ואתה יוצא לטיול בחדר ויודע שאם תיפול, לא יקרה כלום. ואז אני יכול לחזור הביתה ולעשות צעד בסלון ולהרגיש קצת יותר בטוח. ליאון מספר שהמפגשים עוסקים גם בפיתוח היכולת של הגבר להביע הזדקקות. בהקשר הזה הוא מציע עוד דימוי, את סיפורו של מיץ פטל הארנב. גבר הוא מיץ פטל שיושב בבית עם תריסים אדומים ודלת ירוקה, והכל נורא חמוד, אבל הוא לבד, והוא לא רוצה שיגלו שהוא ארנב. וכמה מאמץ הג'ירפה והאריה צריכים לעשות כדי שהוא יצא. בסוף הם מגלים שהוא ארנב והם יושבים יחד ושותים מיץ פטל. והוא לא לבד יותר. אנחנו יושבים בבית כזה, ואנחנו בעצם ארנבים ולא יודעים מה יקרה כשנצא החוצה, ואנחנו מפחדים שיגלו אותנו. אחת התופעות הנפוצות במעגלים בקרב משתתפים חדשים היא שכל הסחרים נפרצים, אחרי שנים של רעב לביטוי רגשי. זה סכר שחיכה 40 שנה ונפרץ, ווואו, מה חיכה שם, אומר אוהד. זה לא מבוסט, עד רמה שזה קצת מסוכן, והתפקיד שלנו כמנחים זה לשמור על המקום הזה, לבסט ולבנות את התהליך הזה. אתה זוכר חוויה שלך מההתחלה של השטף הזה? במשך סמסטר שלם לא יכולתי להוציא מילה בלי שירדו לי דמעות, ונאבקתי עם עצמי. אם אני מעז לשים את עצמי, או שאני כמו קודם, מבליג אם קצת קשה לי. אבל שילמתי כסף, אז מבחינתי באתי בשביל משהו. שתקתי יותר מ-40 שנה. פה הרגשתי שזה ראוי לשים את הרגשות שלי וגם לבכות. עד היום אני מתפדח מלבכות, אבל אני יודע, במיוחד עם החבר'ה האלה, שלא משנה מה יצא ממני, אני לא אפגע. אז אני יכול להרשות לעצמי. אורי מספר שהחוויה שלו היא מעט אחרת. מתוקף היותו ההומו היחיד בחבורת הסטרייטים, או משום שהוא בא מהתחום, עובד סוציאלי, ומכיר את השפה. כשהגעתי למעגל הרגשתי יוצא דופן. כולם גברים סטרייטים נשואים עם ילדים, ואני לא אף אחד מהדברים האלה. מהר מאוד גיליתי שאני לא יוצא דופן ואני מזדהה מאוד עם הדברים, וגם, פה יש שיח אחר שאין לי במקומות אחרים. עוצמת הרגשות שמגיעה, הדרמה שקורית, לי הייתה תנועה קצת הפוכה מזו של האחרים. להגיע לסוג האנרגיה והתוכן הזה, לגלות שאני באמת כמו גברים אחרים. שזה שאני הומו לא הופך אותי לגבר אחר. למקם את עצמי במרחב הזה, להרגיש בו נוח, להרגיש שאנשים חברים שלי. לפני כן בעצם לא היו לי הרבה חברים סטרייטים, ופתאום אני רואה שהם לא כאלה נוראים. אורן, אם אתה הומו, יש לך את הסיבה לשאול את השאלה הזאת, האם אני שייך לקהילה הגברית? אבל זו שאלה שהיא נפוצה אצל סטרייטים. האם אני שייך, והאם מרגיש שייך גם אם לא אתאמץ מאוד? זה לא משהו שקרה רק לאורי. השאלה אם אני יכול להרגיש בבית ולהרפות ממשהו ולא להיות באימה הזאת שאני אנודה מהקהילה הגברית, כי זה משהו שרודף אותנו כל הזמן. כי יש משהו מהותית שונה במעגל גברים לעומת מעגל נשים? תמיר, גם נשים יכולות להזדהות עם זה, אבל רוב הפציעות שלנו הם בתוך החברותות של הבנים. שם למדנו להתבייש, שם למדנו להשאיר חלקים של עצמנו בחוץ. זה המרחב שרבים מאיתנו נפצעו בו. והאיש הוא העמוק של השייכות אליו. לייצר חברותה שאני יכול להביא אליה את כל חלקיי, זה עסק מאוד מורכב. ליאון, עם רוב החברים שלי, שיחה של אחד על אחד זה, בוא תראה איזה אפליקציה הורדתי, או שמעת מה קרה עם המניה ההיא? בעקבות המעגל, חבר קרוב פתאום התחיל לשתף אותי בקשיים שלו ביחסים עם אשתו. לראשונה הייתי מסוגל לשבת שם, בלי ניסיון לתקן או להעביר לצחוקים, או להגיד גם אני. ופשוט לתת לו לדבר. גידי, הדיבור הוא לא בדיוק העיקר בעיניי. העוצמות הגדולות הן בין המילים. אנחנו לא לומדים לדבר כמו נשים. זה לא הקטע. הן מדברות יותר כמובן. גברים מביאים איכות שמאפשרת משהו מיוחד, אבל היא לא של דיבור. הרבה מהשתיקות פה הן מאוד עוצמתיות וקרובות. וגם הדיבור, מתרגלים פה דיבור יותר ספונטני, דיבור שהוא בעצם הקשבה פנימית. אני מסתכל עליך ואומר את מה שעולה לי, בלי שנצטרך להיות הכי מדויקים עם התיאור של הרגשות. אורי מסכים. פה אני יכול לשמוע שני גברים אחרים מדברים, והנוכחות שלי תהיה בזה שאני מקשיב. בילדות הבנים היו משחקים כדורגל והבנות היו יושבות ומדברות. אני לא זוכר אי פעם את הבנים יושבים ומדברים. ופה זה קורה. הערב, כשליון דיבר על הבת שלו, פתאום הבנתי משהו מהילדות שלי מול ההורים שלי, שלא הבנתי עד היום. כולם מעידים שהמעגל שינה להם את החיים, גם בדברים שאינם קשורים אליו ישירות. אוהד הפסיק להשן, למשל, ואפי פרץ לאפיקים מקצועיים חדשים, בין היתר, החל להנחות סדנאות הכנה ללידה יחד עם אשתו. חלק הרוויחו חברים, חלק הפסידו. אי אפשר להתעלם מהאסוציאציה המיידית למפגש שכולו גברים, שירות צבאי או מילואים. בתום המפגש מישהו גם מספר לי שמרבית המשתתפים הם בוגרי יחידות קרביות בצבא. אני מנסה למצוא את ההבדלים, אבל הנוכחים דווקא מעדיפים לדבר על הדמיון בין הסיטואציות. לא מדובר פה על מציאת איכויות נשיות, כי אם להפך, חידוד הגבריות במובני החיוביים. אנחנו לא עושים פה טיפולי אמרה לגברים, צוחק תמיר. להפך, אנחנו אומרים, תבוא עם הגריז. אורן, בהתחלה כולם מביאים את הצדדים הרכים שלהם, ויש שאלה נורא גדולה שמרחפת, מה יקרה כשהטסטוסטרון יגיע לפה? אבל זה מה שהופך מעגל לבוגר. מעגל שמשאיר בחוץ את התוקפנות, האלימות והתחרות. הוא מעגל שדואך בשלב מסוים. אבל כשנכנסת האנרגיה הגברית והמעגל יודע להחזיק אותה, למוסס אותה, אז יש קפיצת מדרגה. כי אז אתה באמת יכול להיות בו. אנחנו נורא מפחדים מהחלקים האלה שבנו. לחטוף, להחטיף. אני מפחד מהאלימות שלי. אבל המטרה, מדגיש אורן, היא לא לטפח את האלימות, אלא את האהבה. יש בעולם המון דברים טובים שיוצאים מהיצרנות של גברים, מהמשימתיות של גברים. אבל משלב נורא צעיר, אנחנו מקוונים לשם, והנוכחות שלנו כאנשים אוהבים, אנשים שיש להם זכות קיום בגלל היכולת שלהם להיות במערכת יחסים, זה משהו שאנחנו מודרים ממנו. המרחב הזה מחיה את המקום הזה, מביא את האהבה המיוחדת שגברים יודעים לתת. אתמול צוין יום הגבר הבינלאומי. כשתמיר פרסם לפני כמה שבועות פוסט בנושא, הוא קיבל תגובות נזעמות. בעיקר נשים שביקשו להבין למה צריך יום מיוחד, כשכל יום בשנה הוא בעצם יום שחוגג את שליטתם של הגברים בעולם. לדברי תמיר, נשים מתקשות להתמודד עם מסע השחרור הגברי, ונוטות להפוך את העניין לשיח לעומתי. כאילו השחרור של הגברים לא מכיר בשחרור של הנשים. בעיניו, כולנו אמורים להיות באותו צד. החברים בקבוצה מדגישים שלמרות שישנו טרנד צומח של מעגלי גברים, עדיין זו תופעה קטנה שכוללת בעיקר גברים מעל גיל 35. בשנות ה-30 אנשים מתחתנים, עושים ילדים, חווים את החנק של התקופה הקשה הזאת, אומר אפי, ואז מתעוררים אחרי 10 או 12 שנה ואומרים, פאק, כל מה שאהבתי לעשות אני כבר לא עושה. אני לא שומע מוזיקה, אני לא משחק כדורסל, אני לא רואה את החברים שלי. ואז הרוב הולכים ומזיינים מהצד. וחלק מחפשים משהו אחר, והמעגל יכול להיות חלק מהשחזור של איפה אני. לכן מעל גיל 40 אני חושב שזה הופך להיות יותר רלוונטי. רמי חושב שבדורות הבאים יכול להיות שהמעגלים כבר יהיו פחות נחוצים, כי הוא מתרשם שבני נוער היום כבר יודעים לנהל שיחות פתוחות יותר על רגשות. אורן מגדיר את הדור הנוכחי כדור מעבר. אנחנו צריכים אחים כי אין לנו אבות ללמוד מהם. אנחנו רוצים להביא אבהות אחרת, אבל אין לנו על מי להסתכל אחורה ללמוד ממנו. אז זה משהו שאנחנו יוצרים ביחד, במרחב הזה. לילדים שלנו יהיו אבות יותר טובים. אתם מרגישים מותקפים כגברים בעת הנוכחית, או שמותר לכם כבר לבטא בגלוי צרכים נפשיים? ליאון, אני עשיתי ניסיון אחד לחשוף את העשייה הזאת. התארחתי אצל אופירה וברקוביץ' לסיכום שנת 2019, יחד עם איציק זוהר. מצאתי את עצמי בין ברקוביץ' לזוהר, ושניהם מגחכים עליי בסנדוויץ' כל הזמן. אז מה? מעגל גברים? אז מה אתם עושים שם? אתם בוכים כל הזמן? אוהד ואני עכשיו פותחים מעגל, וזה לא פשוט לשכנע גברים לבוא ולדבר שעתיים בשבוע. רוב התשובות הן, עזוב אחי, יש לי את הפוקר, אני מדבר חופשי, יש לי חברים. אחרי פגישה אחת של המעגל, את רואה אנשים יושבים בהלם ממה שקורה. עד כדי כך שהמפגש השני והשלישי זה רוורס עצבני. כולם אומרים, אני לא הולך ליפול בזה שוב, אני לא אתפרק פה. אוהד, כשאני מסתכל היום על אנשים כמו איציק זוהר וברקו, שמבחינתי הם מייצגים גישה מסוימת, יש בי מידת רחמים כלפיהם. הם תקועים. אורי, אני חושב שהכוח עדיין אצלנו, אבל אנחנו הכי פוגעים בנו. אני לא מתכחש לאלימות כלפי נשים, אבל אנחנו עושים עבודה טובה גם בלפגוע בעצמנו. אנחנו הורגים אחד את השני במלחמות. אנחנו צריכים לעסוק גם בלהפחית את זה. אורן, אני באופן אישי לא מרגיש מותקף, אבל אני רואה את החרדה גם של גברים וגם של נשים מהשינוי הזה. את הפחד של נשים שאם הן ניתנו לגיטימציה, אז הן יאבדו אחיזה במאבק שלהן ויאבדו את ההישגים שלהן, ופחד עצום גם של גברים מהשינוי הזה. לתמיר יש הסבר נוסף לפחד של הגברים מהשינוי, החשש שנשים לא יאהבו את היכולות החדשות שהם מפתחים. הם חוששים שנשים לא יימשכו אליהם אם יחשפו את עצמם יותר מדי. נשים כבר הסתגלו לקושי להכיל את הגבר השותק והמסוגר, אבל כשהוא מעז להביא פגיעות או להתחיל לבכות, לא תמיד היא מצליחה להכיל את זה. המתח הזה הוא עמוק. לגידי יש תובנה קצת פחות אופטימית על הנושא של חינוך מגדרי. האחיין שלי, שהיום הוא בכיתה י"ב, למד לימודי מגדר בבית הספר. שאלתי אותו, אז מה למדתם? והוא אמר, שאנחנו אשמים. זה כן קיים, התחושה של גברים שהם מותקפים. כשאני מדבר עם נערים, יש הרבה אשמה שצריך לנקות מהם. בנים צעירים היום מאוד מבוהלים ומרגישים מואשמים שלא באשמתם, ואז מה שקורה זה כמו מה שקרה לאחיין שלי, שלא מקשיבים יותר, נאטמים לזה. יש שם החמצה מאוד מבאסת. אוהד אומר שהמעגל מגדיר מחדש את הגבריות. יש מושג נורא שנקרא גבריות רעילה. אין לי מושג מה הוא אומר ואני לא משתמש בו, אבל אני חושב שמעגל הגברים שאנחנו עושים פה מדמה בעיניי את המושג ההפוך. לא משנה איך נקרא לזה, אבל זו המהות. אני מרגיש שאנחנו מחזקים את מושג הגבריות באופן חיובי. כדי לסגור את הפגישה, תמיר מודה לכולם שבאו בהתראה קצרה. זה מדהים לראות, לא מובן מאליו, שכולם באו. אפי, אנחנו נהנים מזה. גם אני מודה לכם על הזמן והפתיחות. אוהד, חשוב שתדעי שזה גם נפל על פגרה בליגת האלופות. אם זה היה לפני שבוע, היה יותר קשה לארגן. אז מה אתם עושים שם? אתם בוכים כל הזמן? כתבתה של שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. עריכה טכנית אלעד לוין.